אז בואו נתחיל. היום אני רציתי לדבר על המשיחים. בדרך כלל אנחנו מתפללים, מתכוונים למשיח, אומרים שהמשיח יבוא. אבל האמת היא שבתוך המסורת שלנו יש איזה זכורים לעוד משיח. כן? מאיפה זה בא? למה צריך את זה? אז זה אני רוצה לדבר דרך הפרשה וההפטרה. עכשיו, להזכירכם, בשבוע שעבר אנחנו סיימנו את הסיפורים או את הדיבורים בין יוסף והאחים. יוסף בעצם מאשים את בנימין שהוא גנב את הגבייה, ועכשיו הוא צריך להיות עבד ליוסף במצרים. וכמו שאנחנו קראנו לפני זה, יהודה קיבל את ההסכמה של יעקב לתת בנימין לרדת איתם למצרים על זה שהוא בעצם הוא המערב, הוא בעצם מבטיח שלא יקרה שום דבר לבנימין. עכשיו בפרשת השבוע, בפרשת ויגש, אז ניגש יהודה בעצם להילחם עבור בנימין, והמשפט מתחיל במקור הראשון, כתוב ויגש אליו יהודה. עכשיו על זה יש הרבה פירושים. המדרש מביא פסוק בתהילים, כי הנה המלאכים נועדו עברו יחדיו, ואז המדרש מסביר את הפסוק בתהילים, כי הנה המלאכים, זה יהודה ויוסף, שניהם הם מלאכים, ועכשיו הם מתנגשים אחד עם השני, שני המלאכים האלו. ואז במשפט האחרון פה כתוב, והשבטים אמרו, מלאכים מדיינים אלו עם אלו, אנו, מה אכפת לנו? זאת אומרת, אין לנו מקום פה, זה כבר מלאכים. אז השבטים האחרים הם לא ברמה של ההנהגה כמו ביהודה ויוסף. וזה בא לידי ביטוי גם בברכות שיעקב נותן לאחים כשהוא הולך למות. אז פה זה במקור כאן השלישי בראשית פרק ממתת, כתוב לא יסור שבט מיהודה. זאת אומרת, יהודה הוא אמור להיות המלך בישראל, אבל בפסוק חפב כתוב תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. אז גם ליוסף יהיה איזשהו מלכות, איזשהו שליטה, איזשהו הנהגה. אז שניהם הם מלאכים, וזה דבר שלאורך ההיסטוריה מתבטא באימותים. אנחנו קוראים במלאכים א', פרק י' א', וירבעם בן נבט, אפרתי, הרד"ק מסביר משבט אפרים, זאת אומרת יוסף, אז הוא, ירבעם בן נבט, הוא מלך מטעם בית יוסף. ואז כתוב פה, בשורה השנייה, איפה, אחרי שלושת הנקודות, כתוב, והי בעת ההיא, וירבעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך. כה אמר השם, אומר הנביא לירבעם בן נבט, כה אמר השם אלוהי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה, שלמה היה המלך מבית דוד, ונתתי לך את עשרה השבטים, והשבט אחד יהיה לו למען עבדי דוד משבט יהודה. אז פה אנחנו קוראים על בעצם חילוק בין מלך ביהודה ומלך ביוסף, או מה שנקרא בישראל. כן? אז עכשיו זה החילוק בין עשרת השבטים שהלכו בצפון, ושני השבטים שזה יהודה ובנימין בירושלים ודרום. עכשיו, אחרי ששלמה מת, אז כתוב בפסוק מ"ג, וישכב שלמה עם אבותיו, ויקרב בעיר דוד אביו, וימלוך רחבעם בנו תחתיו. אז פה עכשיו אנחנו, יש לנו שני מלאכים, ירבעם בן נבט ורחבעם בן שלמה, והמקור הבא במלאכים א' פרק ט"ו מסביר שזה לא היה פשוט, ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירבעם כל ימי חייו. אז הם רבו לאין סוף, בעצם עד הסוף, כן? עד הגירוש והגלות, אז היה עימות בין מלך ביהודה ומלך בישראל. עכשיו, האגדה פה, האגדה בראשית, מביא לנו איזושהי תקווה. כתוב, אפרים, זאת אומרת יוסף, כן, אפרים לא יקנה את יהודה. אז יהיה איזשהו, זה מישעיהו, זה איזשהו נבואה לעתיד, שבאמת יהיה השלמה והמלאכים לא יריבו אחד עם השני. עכשיו המדרש מסביר, זה נכון, לא יקנה, אפרים לא יקנה את יהודה, אבל בעולם הזה, מפני שאין מתחברים זה עם זה, מקנים זה בזה. בכל זמן שהן כך, נתונים בירידה. זאת אומרת, זה רע מאוד שהם מקנים אחד בשני ועימותים ביניהם, אבל לעתיד לבוא, כשיתחברו זה עם זה, מתעלים. אז הוא אומר שבעצם עד קץ הימים יהיה איזושהי יריבה בין המלאכים האלו, וזה לא טוב ליהודים, זה כאילו ירידה. ועד שהם מתחברים ואז יהיה עלייה. אז עכשיו מתי זה יהיה? אז זה מסופר ממש בתוך ההפטרה שלנו. ההפטרה על ויגש זה מהנביא יחזקאל, וכתוב פה ככה: ויהי דבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף, עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידך. וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אלה לך, לך דבר עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתם לעץ אחד, והיו אחד בידי. עכשיו, אז מה שאנחנו לומדים מפה? יש כאילו עץ יוסף ויש עץ יהודה, והם נפרדים, כן, הם ענפים שונים. אז הנביא אומר בשם השם שצריך לחבר אותם ביחד, והם יהיו אחדים, הם יהיו ביחד בתוך היד של השם. עכשיו, אז עכשיו המלבין מסביר את זה, הוא אומר פה ככה: דבר עליהם, הנה אני לוקח מקובלת או מקבלת החזל, שתחילה יעמוד משיח בן יוסף, והוא מלך מעשרת השבטים, והוא ילחם מלחמות ויאספו כל ישראל תחת דגלו, עד שאחרי כן יבוא בן דוד והוא ימלוך עליהם. ואז כתוב בסוף המלבים, כתוב: ועשיתים לעץ אחד והיו אחד בידי על פי נס. אז עכשיו מה שהוא אומר, קודם כל הוא מסביר לנו שהעניין הזה שיש בעצם שני עצים, שני פלגים בעם, עשרת השבטים, ירבעם בן נבט ושני השבטים, רחבעם בן שלמה, כל זה בא להתבטא בזה שיש שני משיחים, יש שני מלאכים שקראנו עליהם בויגש, יהודה ויוסף, וזה ממשיך עד סוף הימים. כאילו, עכשיו אנחנו קוראים על שני העצים האלו, והם בעצם משל לשני המשיחים. יש מלאכים, משיחים, הם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, ואז הקדוש ברוך הוא מביא אותם ביחד, והמלבים אומר זה על פי נס. זה נס שיש אחדות בישראל, זה מה שהוא כותב, כן? ואז מצאתי גם פה למה זה כל כך קשה. אז יש בגמרא שכתוב פה ככה: אמר רבי אבא, אחר שתפסו הקדוש ברוך הוא לירבעם בן נבט בבגדו ואמר לו חזור בך, זאת אומרת ירבעם בן נבט הוא לא היה בדיוק דתי, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו תחזור בתשובה ואז אני אתן לך מה, אז הוא אומר לו: ואני הקדוש ברוך הוא ואתה ירבעם בן נבט ובן ישי, זאת אומרת המשיח של דוד, נטייל בגן עדן. אמר לו ירבעם בן נבט: מי בראש? יש פה שלושה אנשים פה, מי בראש? רגע, אני לא מסכים מיד. בן ישי בראש. איך אחי לא באינה. אם זה ככה, אז אני לא מעוניין. ואז הרב קוק על זה מסביר, זה האגו. אין מה לעשות. כן? אז אין מה לעשות. אם אנחנו נתאחד, זה ייקח נס. כן, כל אחד רוצה להנהיג. יש כל מיני בדיחות האלה. גולדה אמרה פעם שהיא הראש ממשלה של מדינה של ראשי ממשלה, משהו בסוג כזה. בכל מקרה, אז עכשיו ההפטרה ממשיכה בפסוק כ' ד' ואומר, ועבדי דוד מלך עליהם ורואה אחד. אז בסופו של דבר זה מה שיהיה. יש משיח בן, בן יוסף ומשיח בן דוד, ובסופו של דבר דוד ימלוך. אבל אם זה נכון, אז למה צריך את זה? למה צריך שני משיחים? כאילו אתה נותן לו להיות משיח. למה? למה צריך שני משיחים? זאת בדיוק השאלה של הרב קוק, אם אתם תהפכו את הדף. עכשיו, הרב קוק כותב ככה, וצריך להבין בכלל למה אנו צריכים לשני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, הרי התכלית המכוון הוא שנשיא אחד יהיה לכולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. אז עכשיו, פה זה מאוד מעניין, איפה הוא כותב את זה? כתוב פה, המספד בירושלים. זה היסטורית, זה מאוד מעניין. כשהרצל נפטר, אז רב קוק היה פה רב, והחילונים מצפים ממנו שהוא ייתן הספד על המנהיג. והדתיים אומרים, אתה לא יכול לתת הספד על חילוני, הוא מפר את כל התורה, לא מגיע לו. עכשיו, זה היה מצב קשה מאוד. עכשיו, הוא כאילו קרוע ביניהם, הוא חייב לעשות משהו, כן? וגם הוא כאילו מאמין בשני הפלגים שצריך לאחד אותם, אז הוא בעצם, הם אומרים שהוא נתן הספד שזה לא הספד, כן? זה מאמר ארוך ומדהים, ואני אצטט חלקים ממנו. ומעניין, הוא לא מזכיר את שם הרצל, אבל הוא מרמז עליו במפורש, ואני אקרא את זה, אוקיי? עכשיו, בכל מקרה, הוא הולך עכשיו לענות על השאלה, למה צריך משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, אם בסופו של דבר זה צריך להיות דוד. עכשיו, הדבר הראשון, הוא מצטט את המקור העתיק ביותר עם הרעיון הזה של משיח בן יוסף, וזה הגמרא בסוכה דף נון ב'. ומתחילים עם הציטוט מזכריה, וספדה הארץ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד. הספדה מי עבדיתי. אז הגמרא שואלת, אוקיי, זכריה מדבר על איזשהו הספד גדול. על מה הם מספידים? זה לא כתוב. מה ההספד פה? אז עכשיו הגמרא אומר, פליגי בא רבי דוסה ורבנן. יש מחלוקת. אחד אמר על משיח בן יוסף שנהרג. אז זה הפעם הראשונה שאנחנו קוראים על משיח בן יוסף, וקוראים עליו שהוא נהרג במלחמה שזכריה מדברת עליו. עליה. אז עכשיו, הגמרא ממשיכה, ואחד אמר, כאילו, מה עוד אפשר להגיד שהם מספידים על יצר הרע שנהרג. בגלל שבימות המשיח אז לא יהיה יצר הרע, ואז הם מספידים את היצר הרע, וזה לא ענייננו. עכשיו, בשלמה למנדה אמר על משיח בן יוסף שנהרג, היינו דכתיב, והביטו אליי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד. עכשיו, הפסוקים האלו הם מזכריה, הפרק שמדברת על איזושהי מלחמה אחרונה שהגויים באים על ירושלים להשמיד את היהודים, ואז כתוב בפסוק ט' פה, והיה ביום ההוא אבקש להשמיד, אומר הקדוש ברוך הוא, את כל הגויים הבאים על ירושלים, ושפכתי על בית דוד ועל יושבי ירושלים רוח חן ותחנונים, והביטו אליי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד, והמר עליו כהמר על הבכור. זה מספד, זה הספד גדול ומר, כמו הספד על חלילה על מי שיש לו בן יחיד או הבכור, שכאילו אי אפשר להביא את זה בחזרה. אז ביוד א' כתוב, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת המגידון. עכשיו, זה לא מובן בכלל, מה זה מספד במגידו וזה? עכשיו, אז הרב קוק מביא את התרגום יונתן, והתרגום יונתן אומר, בעידנה ההיא, בזמן הזאת, יסגי מספדה בירושלים, כמספדה דאחב בן עומרי, דקטל יתה הדד רימון בן תב רימון. אז ואז ממשיכים, וכמספד יושיהו בר אמון די קטל יתה פרו החגירה בביקת מגידון. אז בעצם מה שהתרגום יונתן אומר פה, שהמספד זה כמו ההספד על שני מלאכים בישראל, שזה לא כתוב בפסוקים, כן? אז זה הספד על אחאב, שהוא היה מלך גדול בישראל, ועל ישעיהו, עוד מלך זמן אחר. ואז עכשיו, הגמרא אומרת משהו מדהים על התרגום יונתן פה. כתוב איפה שזה מקווקו, בגמרא מסכת מגילה, ואמר רב יוסף, אלמלא תרגומה דהי קרא, לא ידענה מהי כאמה. הוא אומר, אם יונתן לא תרגם ופירש לנו מה זה ההספד בירושלים, שזה בעצם ההספד על אחא ויושיהו, לא היינו מבינים את הפסוק בכלל. עדיין אנחנו לא מבינים. מה הבנו עכשיו, שזה עכשיו הספד על המלאכים האלו, שלא שייך לזמן וזה? אז הרב קוק מסביר. וזה הלב ליבה של ההספד שהוא עושה על הרצוג. והנה התכונה של החיבה הלאומית נתגלתה באחיו, שחיבב מאוד את ישראל. ועם כל זה, לא הכיר ערכה של תורה. זאת אומרת, אחיו, הוא היה מלך גדול, והוא אהב את עם ישראל, והוא איחד את עם ישראל, והוא עשה דברים טובים עבור העם, אבל מה, הוא היה חילוני לחלוטין בהמתה, כן? אז עכשיו, הוא לא הכיר בערכה של תורה. ואם אתה רוצה להיות מלך בישראל, אז זה חלק נכבד מלהיות מלך בישראל. אבל הוא היה מלך גדול, מגיע לו הספד כזה. אחרי זה אומר, לעומת זה, יושיהו הגביר את הצד הרוחני. ואז עכשיו יש לנו שני מלאכים שבעצם מייצגים שני צדדים של המלכות. ואז זה מה שהוא אומר במקווקו באמצע, כתוב, על כן, באחא ויושיהו התכנסו שני הנקודות של יוסף ושל יהודה. כוח משיח בית יוסף, כוח משיח בית דוד. ויכפל כמספד אחא ויושיהו גם יחד ליתן לקח להבא, לאחד את הכוחות. אז מה שהוא אומר פה זה משהו מאוד חשוב. אתה רואה אחא והוא מלך לא טוב, אתה רואה יושיהו, אתה דתי, אתה רואה הנה איש טוב. מה שרב קוק מסיק מהתרגום יונתן שהיה הספד גדול, זה היה על שני המלאכים, על שני הנקודות, על שתי הכוחות, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. משיח בן יוסף, הוא מסביר, יוסף הוא כוח של מה שהוא יקרא הכלליות, של החומריות, להביא את הגשמיות שצריך. עכשיו זה מה שהוא ממשיך בקטע השני, וזה איפה שהוא מזכיר את הרצל. הוא אומר, והנה, בתור עקבה דמשיח בית יוסף, נתגלה חזיון הציונות בדורנו, הנוטה לצד הכללי ביותר, זאת אומרת, האוניברסליות, הגשמיות, לעומת הפרטיות והרוחניות. מה שרב קוק מחלק, שוב פעם, כשהוא קורא לזה כללי או אוניברסלי, הוא אומר שאנחנו כאילו עם כמו כל העמים, שכל עם צריך צבא ומדינה וכלכלה ובריאות וכל הדברים האלו. אז הוא אומר, זה החלק של משיח בן יוסף. ואז הצד השני, זה הצד הרוחני, הפרטי לעם ישראל, שאנחנו צריכים להביא את התורה והמוסר לעולם. ומצד חיסרון הכשרתו, אין הכוחות מתאחדים להשכיל מעבר מזה איך שההכשר הכללי האוניברסלי פיזי לישראל אינו כי אם בסיס ליסודו המיוחד. אז מה שהוא אומר, אתם הדתיים, אתם רוצים להתפלל וללמוד תורה וללמד מוסר לעולם, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה חייב הבסיס הפיזי החומרי, אתה חייב מדינה, אתה חייב צבא, אתה חייב את הכל. ואז עכשיו, בגלל ששני הצדדים לא מבינים ולא מתאחדים, אז אנחנו לא ממשיכים, אנחנו מתקדמים. ואז הוא מזכיר פה בזה, זה שלושה שורות מלמטה בקטע השני של המאמר של רב קוק, מעל הטבלה הזאת. בסוף השורה השלישית מלמטה כתוב גרמה, כל זה שאנחנו לא מבינים צריכים להתאחד, גרמה עד כה שלא הצליחה במעשה, עד שחיסרון ההצלחה גרם לסכסוכי דעות וריב אחים. הוא מדבר על על היהודים בארץ שהלכו בדרך מסוכנת כזאת, עד שהמנהיג הראשי, לא יכול להזכיר את שמו, המנהיג הראשי, זאת אומרת הרצל, נפל חלל מעוצר רע ויגון. אז עכשיו הוא נפל בגלל שבעצם הוא היה מאוד צעיר, הוא היה בן 44, והוא מתוך כל הבעיות, אז כאילו רב קוק מאשים את כל הסכסוכים והבעיות בין האחים של של הדתיים ושל החילונים, והחילונים לא ראו ערך בתורה והדתיים לא ראו ערך בחומרה, ואז כל זה גרם לסכסוכים ואנחנו לא מצליחים, הוא אומר. ואז עכשיו הוא מסביר ש... ולמה צריך משיח בן יוסף למות? קראנו בגמרא שמשיח בן יוסף מת ומספידים עליו. אז רב קוק כותב, והנה פעולת משיח בית יוסף, שתהיה ההכשרה הכוללת, על פי שוודאי תהיה עם, אם תהיה עם זה ממולט בדעת ויראת השם, שנמצאת הרבה גם כן, לתכלית ההכשרת כלל האנושות, מכל מקום, כיוון שהיסוד העיקרי המרובה באיכותו, שהוא התייחדות הצורה הפרטית הישראלית, זאת אומרת יהדות בגדול, בהגברתה אינו בולט בו כל כך, ואי אפשר לו להתקיים, על כן עתיד משיח בית יוסף להיות נהרג. אז מה שהוא אומר פה זה שאתה צריך את הבסיס הפיזי, אתה צריך את המדינה, אתה צריך את הצבא, אתה צריך את הכלכלה, אתה צריך הכל, אבל העיקר של עם ישראל זה באמת להיות אור לגויים. כאילו לא צריך עוד עם שמייצר מכוניות, כאילו צריך לעזור לעולם שיהיו מכוניות, יהיו טובות, בסדר. בכל מקרה, לא יודע איך הגעתי לזה. בכל מקרה, הרעיון הוא שאין ספק שאנחנו צריכים להיות מבוססים כלכלית, מדינית וכו', אבל אנחנו צריכים גם להבין שאנחנו עם ישראל, אור לגויים, תורה, מצוות, מוסר וכו'. אז הוא אומר, משיח בן יוסף הוא נהרג, זה כאילו סמל שזה לא העיקר. וצריך להבין שהעיקר זה שאנחנו מוסריים ומלמדים מוסר לעולם. אז זה בעצם שני הצדדים. אני הייתי רוצה סתם לסיים עם המילים של רב הרש על ההפטרה, שרב הרש כמובן קדם את הרב קוק, אבל רואים את המילים של רב קוק ממש בתוך המילים של רב הרש, שאומר, Ephraim and Judah, Israelites and Jews both require purification and refining. זאת אומרת, גם יוסף, גם אנשים חומריים חייבים לתאר את עצמם, וגם יהודה, גם היהודים הדתיים צריכים לתאר את עצמם ולהבין שזה אחדות שמביא את המטרה של עם ישראל. ואז הוא אומר, וזה להיות עם. ועכשיו בשורות התחתונות הוא כותב, To be a people of mine, להיות עם לקדוש ברוך הוא, לא כנסייה ולא עדת מאמינים, אלא עם. עם שבכל שטחי האינדיבידואליות וגם החברתית ופוליטית, פרטית וציבורית, על כולם מוטבע חותם השיעבוד תחת ריבונותו של השם. זאת אומרת, אנחנו עם, אנחנו לא דת, אנחנו לא זה, ואנחנו לא, אנחנו פשוט עם ישראל שיש לנו ספר שאנחנו לומדים ממנו מוסר ומלמדים את העולם מוסר, על מנת שאנחנו יכולים להגיע למטרת העולם, שזה שלום ואחדות של כל העולם. וזה יבוא כשאנחנו נבין שצריך לאחד את עץ אפרים עם עץ יהודה, משיח בן יוסף עם משיח בן דוד, שיבוא במהרה בימינו.